אנחנו הולכים לקראת חג החנוכה הבא לנו לטובה. נראה היום היבט מאוד מעניין שמתחבר לא רק לחנוכה אלא לכל השנה כולה. בפיוט לחנוכה לאחר הדלקת הנרות אנחנו שרים, אומרים בין היתר בקטע הראשון: יוונים יקבצו עליי אזי מימי חשמנים, ופרצו חומות מגדליי וטימאו כל השמנים. ומי נותר קנקנים נעשה נס לשושנים, בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים. אומרת המשנה במסכת מידות שבבית המקדש היה גדר סורג, ועל הגדר היה כתוב הזר הקרב עד לכאן. זאת אומרת, כשהיו עולים לרגל לבית המקדש, לאומות העולם היה אפשרות להגיע עד מקום מסוים. אנחנו יכלנו להגיע פנימה יותר, הכהנים עוד יותר, והכהן הגדול לפני ולפנים לקודש הקודשים. אז באותו גדר, באותה גדר, באותו סורג שהיה מראה לאומות העולם, עד כאן אתם יכולים להגיע ולא יותר, בזה היוונים פרצו י"ג פרצות. וכך נאמר במשנה במידות בקטע השני: לפנים ממנו סורג, פרנס, גדר, גבוה 10 טפחים, ו-13 פרצות היו שם שפרצום מלכי יוון. וכשחזרנו, חזרו וגדרום. תיקנו את הפרצות וגזרו כנגדם 13 השתחוויות. אומר ככה הגרא בקטע השלישי על המשנה: לפי שעד שם היה מותר לעובד כוכבים להיכנס, ומשם ואילך אסור לעובד כוכבים להיכנס. לפיכך פרצו שם, דווקא בגדר הזאת הם פרצו י"ג פרצות, וכשחזרנו תיקנו את הפרצות בגדר. וכל פעם שיהודי היה עולה לבית המקדש במשך 200 שנה שהמקדש היה קיים לאחר שהחשמונאים נכנסו, היה עובר ליד כזה מקום, היה צריך להשתחוות. ולא סתם השתחוויות, אלא בפישוט ידיים ורגליים לגמרי. כך מלמדת אותנו המשנה. אז לכן נאמר בפיוט: ופרצו חומות מגדליי. הם פרצו איזה חומה? את הגדר הזאת. ההסבר הזה מביא אותנו למספר שאלות. א', למה כשחזרו החשמונאים לבית המקדש הם לא החליפו את הגדר? הרי בית המקדש זה פלטין של מלך, בית המקדש זה הארמון של מלך מלכי המלכים. כל דבר שנשבר במקדש מיד קונים חדש. לתקן את הפרצות, זאת אומרת רואים שזה מתוקן, זה נראה זול, זה נראה לא מכובד. אז למה ראו חכמים לתקן את הגדר ולא להחליף את כל הגדר? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת: מה הקשר בין הפרצות שפרצו היוונים בגדר להשתחוויה שאנחנו צריכים להשתחוות כל פעם שעוברים ליד אותה פרצה שפרצו היוונים? אם תקנו לנו להשתחוות ליד כל פרצה שהם פרצו, ודאי שקיים קשר בין הפרצה לבין ההשתחוויה. מה הקשר ביניהם? אלה הם השאלות שדרכם ניכנס כאן לסוגיה מאוד מאוד מעניינת שתכין אותנו אין לחנוכה ובכלל מבט אחר לכל השנה בכמה דברים מאוד מעניינים. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה: מדוע כשחזרנו למקדש, אותה גדר שהיוונים פרצו בה י"ג פרצות, לא החלפנו את כל הגדר? מכובד יותר שיהיה גדר חדשה, לא להשתמש בגדר הישנה ולתקן את מה שנפרץ. ושאלה שנייה: כנגד כל פרצה שתיקנו, חז"ל תיקנו גם השתחוויה, מה הקשר בין הפרצה שפרצו היוונים בגדר לבין החיוב השתחוויה שמוטל עלינו? אז כדי לענות על השאלות האלו נפתח בצורה הבאה. הפעם הראשונה שמצאנו עבודה בהר מרום הרים, בהר המוריה, בהר הבית, היה כשאברהם הולך לעקדה. נאמר בקטע רביעי: ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר קח נא את בנך יקיר יצחק אשר אהבת, את יצחק, הלך לך לארץ המוריה ועלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. אברהם יוצא לדרך, פסוק ה', ויאמר, פסוק ד', ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה כדי לעשות קו, ונשתחווה ונשובה עליכם. הפעולה הראשונה שהייתה בהר המוריה הייתה השתחוויה. בהמשך, וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל עוד קו ויעלהו לעולה תחת בנו. זאת אומרת, בהר המוריה שני דברים קרו: א', השתחוויה, ב', הקרבה, הקרבה של קורבן. ולכן פוסק הרמב״ם בקטע החמישי בתחילת הלכות בית הבחירה, מצוות עשה לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בו קורבנות וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ועשו לי מקדש. מה הפרפס, מה המטרה של בית המקדש? א', מקריבים בו קורבנות, ב', חוגגים אליו שלוש פעמים בשנה. מה זאת אומרת חוגגים? איזה חגיגה? קורבן חגיגה? זה הרי כלול במקריבים בו קורבנות. אכילת הקורבנות, השמחה, גם זה כלול במקריבים בו קורבנות. אז מה זה חוגגים אליו שלוש פעמים בשנה? אז דברי תורה, עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר, אין לנו היום קורבן ולא מקדש ולא כהן. מה כן יש לנו היום? נשלמה פרים שפתנו את התפילה. מה אנחנו מתפללים ברגלים? מה אנחנו מבקשים? בקטע השישי, דבר ראשון, ואביינו לציון עירך ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם, ושם, כדי לעשות קו, נעשה לפניך את קורבנות חובותינו. זאת אומרת, הדבר הראשון שנעשה שם יהיה מה? הקרבת קורבנות, עוד הפעם, תמידים כסדרם, מוספים כהלכתם. מה הדבר הנוסף? בקטע השביעי, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך בשלוש פעמי רגלינו. זאת אומרת, הדבר השני שנעשה שם, נשתחוויה. אז מה שכותב לנו הרמב״ם וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, מה החגיגה? החגיגה זה ההשתחוויה. היכולת שלנו להשתחוות בהר מרום הרים במקום המקדש, זה החגיגה. מה פירוש? למה הרמב״ם לא כותב מקריבים קורבנות ומשתחווים? למה הרמב״ם עוטף את זה בחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה? נראה בהמשך. בכל אופן, לפנינו מפורש מי הפעם הראשונה שאברהם הולך לעקדה, ובהר המוריה יש השתחוויה והקרבה, זה מה שלעולם יעשה בהר המוריה. השתחוויה והקרבה. ישנם שני סוגים של השתחוויה. יש השתחוויה שבה אדם אומר תודה. עד היום יש מדינות בעולם שהדרך לומר תודה זה לקוט קידה, להגיד תודה. סוג אחד של השתחוויה. יש עוד סוג של השתחוויה שאדם מתחנן, אדם מבקש, מבקש על נפשו, מבקש מה שהוא צריך, הוא נופל לרגליו של השני, מתחנן. שני הסוגים של ההשתחוויה. מצד אחד מודים, מצד שני מבקשים. היום, כשאין מקדש ואין כהן, יש שוב את התפילה. ובתפילה אנחנו משתחווים פעמיים. פעם אחת בקטע השמיני מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקנו ואלוקי אבותינו לעולם ועד, זו חיינו, מגן אישנו, אתה הוא לדור ודור, נודה לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך, על נשמעותינו הפקודות לך ועל ניסיך שבכל ממנו, ועל, שימו לב, נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. זאת אומרת, מה זה בכל עת? בכל זמן. אז מה כתוב מיד אחרי זה? ערב, הבוקר וצהריים. הרי כבר אמרנו בכל עת, אלא בכל עת ניסיך, נפלאותיך וטובותיך, ואנחנו ערב ובוקר וצהריים מודים אנחנו לך. על מה? תודה על מה שאתה עושה לנו. אבל יש עוד אשת החוויה, נפילת אפיים. אחו וחנון, בקטע התשיעי, חטאתי לפניך, השם מלא רחמים, רחם עליי, קבל את החנוני, השם על בבך תוכחייני, בעל בחמתך כי אסרייני, חנייני השם כי אומלן אמיר, פעין השם כי מדוע עצמי, שם עליהם מאוד וכו' וכו', ואתה השם עד מתי שובה השם, חלצה נפשי, הושיעני למעל חסדך. זה סוג אחר של השתחוויה, של תחנונים ובקשה. מעניין, שני הסוגים האלה מופיעים במקומות שונים, לא תמיד שמים לב. בסוכות, כשאנחנו מנענעים את הלולב, אנחנו צריכים להתכופף מהבישת הנענועים. איפה אנחנו מנענעים את הלולב? בעודו להשם כי טוב, כי לעולם חזות, תודה הקדוש ברוך הוא, על מה שאתה נותן, ואיפה עוד פעם? ענה השם, הושיענה. מתחננים, מבקשים, תן לנו מה שחסר. מעניין, הרמב״ם בפרק למד, בהלכות שבת, כותב לנו איך מתכוננים לשבת, מיטה מוצעת, נר דולק, שולחן ערוך, כל הבית מסודר. ביום טוב זה לא מופיע. למה? כי ביום טוב אנחנו נוסעים לבקר את הקדוש ברוך הוא בבית שלו בבית המקדש. בשבת הוא בא לבקר אותנו אצלנו בבית. כשנוסעים לבקר אותו, אם הבית לא כל כך מסודר, לא נורא. עדיף תמיד לחזור לבית מסודר ונקי. אבל אם לא, לא קרה כלום, כי אנחנו עושים הרי אליו. ובשבת הוא בא אלינו. אז לכן בשבת כל החדרים מסודרים, כי עונקי הכל מסודר בכניסת השבת. ולכן ובורא עולם בא לבקר אותנו, לכן במזמורי קבלת שבת, מה אנחנו אומרים בין היתר בקטע העשירי? רוממו השם אלוקינו והשתחוו לאיפה? לאדום רגליו קדוש שמבקשים מתחננים. מה צריך? ובסוף הפרק תהילים הזה, רוממו השם אלוקינו והשתחוו להר קודשו. תודה קדוש ברוך הוא, כל מה שאתה נותן לנו, כי קדוש השם אלוקינו. אז הנה לנו במקומות שונים, אם בתפילה, אם בפסוקי קבלת שבת, מנענועים בלולב, אנחנו רואים שני סוגים של השתחוויה. השתחוויה שבה אנחנו מבקשים, השתחוויה שבה אנחנו מודים. וחז"ל אומרים לנו שהמפתח של כל הישועות, הברכות וההצלחות בהשתחוויה. וכך נאמר בקטע 11. אמר רבי יצחק, הכל בזכות השתחוויה. אברהם לא חזר מהר המוריה אלא בזכות השתחוויה. שנאמר ונשתחווה ונשוב עליכם. ישראל לא נגלו אלא בזכות השתחוויה. ויאמן העם, וישמעו, ויגדו, וישתחוו. תורה לא ניתנה אלא בזכות השתחוויה. שנאמר והשתחוויתם מרחוק. חנה לא נפקדה לבזכות השתחוויה, שנאמר והשתחוו להשם. גלויות אינן מתכנסות אלא בזכות השתחוויה, שנאמר והם היום הוא התעקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור ונלכים מארץ משתיים, מארץ מצרים, והשתחוו להשם. בית המקדש לא נבנה אלא בזכות השתחוויה, שנאמר רוממו השם אלוקינו והשתחוו. אף מתים אינם חיים אלא בזכות השתחוויה, שנאמר בואו נשתחווה ונכרע. אז הנה לנו, לא יאומן, הכל הכל בזכות השתחוויה. בית המקדש, תחיית המתים, עקרות נפקדות, גאולה, הכל גלויות מתקבצים בזכות השתחוויה. מה מיוחד בהשתחוויה? למה זה המפתח לכל הצלחה? אומרת המשנה באבות בקטע 12 פרק ג', הוא היה אומר, איך תמיד אומרים שהמשנה אומרת, הוא היה אומר, פירוש הדבר, הוא היה. קודם הוא היה כזה. כשהוא היה כזה, הוא גם אמר. הוא לא אמר, אמר, והיה אחר. הוא היה, וזה רבי עקיבא פה במשנה. מה אומר רבי עקיבא? הוא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם. מה מיוחד בזה שבורא עולם ברא אותנו כולנו בצלם אלוקים? אומר המהר"ל שני דברים. דבר ראשון, מיד נראה את זה בפנים. דבר ראשון, אנחנו גדלים, צומחים לגובה, הולכים על שני רגליים, בעלי חיים הולכים על ארבע, כפופים, שכוחים, אנחנו גדלים לגובה. הנה בקטע ה-13 נאמר על האדם שהוא בצלם אלוקים, דהיינו מצד שהולך האדם בסקיפה כמו שהתבהר. וכן הבעלי חיים הולכים שכוח, בני שהם תחת האדם, שהוא המלך על הכל. ובתחתונים אין עליו, והאדם הולך זקוף לפי מדרגתו שיש לו. כי אין עליו פה בעולם שלנו, רק האדם הוא מעל הכל, לכן הוא זקוף, הוא גדל כלפי מעלה. עוד דבר מיוחד בצלם אלוקים שקיבלנו, הפנים. דרך הפנים אפשר להרגיש את מצבו של האדם. יש פנים שמחות, פנים עצובות, פנים דואגות, פנים צועלות, פנים מתביישות, פנים מחייכות. יש הרבה סוגים של פנים. אצל בעלי חיים אין דבר כזה. בעלי החיים הם בדיוק אותו פרצוף, אותו דבר, אי אפשר להרגיש כלום. הנה כך כותב לנו המהר"ל בקטע 14, רק כי כאשר יקרה לאדם דבר מה, משתנה לו זיו של הפנים והאור שלו, וזה הפירוש שכתוב נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, כי דבק בפנים שלו זיו וניצות. מה זה זיו? זה אור שבא מבפנים, ולא כל הארץ כבודו. מה התרגום? מליה קולרה זיו יקרי. זיו זה אור שבא מתוך הטבע. גוף פנים זה דבר גשמי, אבל הזיו זה אור מיוחד שבא מבפנים. זה זיו הפנים של האדם, ובזה מיוחד האדם מכל הנבראים, בזיו ואור הצלם. ואין האור הזה אור גשמי כלל, אבל הוא אור וזיו נבדל אלוקי שדבק באדם. ועל זה נאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם. שני דברים מבטאים את הצלם אלוקים שיש בנו, וזה שאנחנו גדלים לגובה, לא הולכים על ארבע כמו בעלי חיים, כי אנחנו שולטים ונמצאים מעל כל הטבע. ודבר נוסף, הפנים, חוכמת אדם תאיר פניו, זיו הפנים של האדם, החן שיש על האדם, הגרייס, החן, כל זה נמצא בפנים, לא קיים אצל בעלי חיים. המעלה הגדולה הזאת, שאנחנו גדלים לגובה וזיו הפנים, יש בה גם סיכון, ריסק, סיכון. מה הסיכון? זה יכול לעורר אצל האדם גאווה. חוכמתי, תבונתי, שכלי, אני עשיתי, אני פעלתי, אני. וככל שהגאווה עולה למעלה, ככה התרסקות הרבה יותר גדולה למטה. זה פשוט. כמה שהגאווה יותר גבוהה, התרסקות יותר גדולה. ודוגמה לכך, יש גמרא במסכת תמיד, היא לא לפנינו, הזכרנו אותה פעם בהקשר אחר, גמרא מספרת על אלכסנדר מוקדון, כבש את כל העולם. יום אחד הוא מגיע לעיר שכולה נשים, אין גברים בעיר, והוא בא לכבוש את העיר. אמרו נשות העיר לחיילים, לקצינים, אם אפשר אולי לדבר עם אלכסנדר הגדול, אלכסנדר מוקדון, לפני שהוא כובש את העיר, יש לנו כמה, 5 דקות לדבר איתו. הם בדקו, הוא אמר בבקשה, באו כמה נשים אליו ואמרו לו, אלכסנדר הגדול, תראה, מה שלא תעשה לא תצא טוב אם אתה כובש את העיר הזאת. למה? כי אם תצליח לכבוש את העיר, מה יגידו, אלכסנדר מוקדון גיבור על נשים בלי כלי מלחמה? זה צד אחד. צד שני, אולי איזה אישה אחת מהמרפסת תזרוק עליך איזה עציץ או איזה אבן גדולה, ויגידו, הנה אלכסנדר מוקדון מת בלי שירו בו אפילו. אז איך שלא יהיה, אתה לא יוצא טוב. אולי תחשוב עוד פעם אם אתה רוצה לכבוש את העיר שלנו. אומר להם יד אלכסנדר מוקדון, אני רעב, אני רוצה לאכול לחם, תביאו לי לחם. אמרו לו בסדר. חזרו אחרי 10 דקות, הביאו לו כיכר לחם מזהב טהור 24 קרט. אומר להם אלכסנדר מוקדון, אני ביקשתי לחם, מה הבאתם לי כיכר זהב שנראית כמו לחם? אמרו לו, לחם יש לך לכל מקום שאתה הולך, יש לך חיל הספקה, יש לך מאפייה, יש לך בייקרי, קונדטוריה, מה שאתה צריך יש לך. הבאנו לך לחם שאין לך. הוא לוקח את הלחם, הוא אומר, טוב, אני את העיר הזאת לא כובש. כשהוא יוצא מהעיר, הוא כותב על שער העיר, אני אלכסנדר מוקדון טיפש. נשות העיר לימדו אותי להיות חכם. מה פירוש הדבר? כשאדם מקבל כיכר מכסף, מזהב, טהור, התגובה הראשונה, מה עושים עם זה? מכניסים את זה לכספת. שמור על זה. אבל זה טעות. כמעט צריכה להיות התגובה הראשונה. לקחת את זה, לתת את זה לבעל מלאכה, לעשות עם זה תכשיטים, לתת לאישה, לילדים, למשפחה, לחברים, ואפילו לפתוח איזה חנות לתכשיטים, כי זה כיכר גדולה, וליהנות מזה, אפשר קצת לשמור, אבל ליהנות מהרום. נשות העיר אומרים לו, אלכסנדר, הבעיה שלך, אתה כובש עיר אחרי עיר, מדינה אחרי מדינה, ומה? יגיע יום, תכבוש את כל העולם, ואז תעמוד רגע ותסתכל על כל מה שכבשת, ומה תגיד, וואו, מה עשיתי? לא עשיתי כלום. אז כבשתי, אז מה? במקום לכבוש עיר, ולהיכנס אליה, ולקבוע את החוקים שאתה רוצה שיהיו בעיר הזאת, ואת ההנהגות, שישאר ממך משהו גם לאחר כך, שתוכל להראות, עשית שינוי בעולם. במקום זה אתה רק כובש את זה באופן פיזי. יום אחד שתרצה לעשות את השינוי, לא תוכל, כי כבר יהיה מה? מאוחר מדי. אתה יודע למה, אלכסנדר, אתה לא עוצר בכל עיר כדי לעשות בשינויים? כי אתה חושב רק על עצמך. כי אתה חושב, אני כבשתי את העיר הזאת, את המדינה הזאת, זה אני מלך העולם, אין מי שיכול לעמוד מולי. ואם היה לך מעט ענווה, אם היית מבין שמי שנותן לך את הכוח לכבוש את כל המקומות האלה, זה בורא עולם, אז היית גם אומר לעצמך, וואו, אם בורא עולם נותן לי לכבוש את הכל, בטח הוא גם רוצה שאני אעשה עם זה משהו. ואז היית מתחיל לחשוב מה לעשות עם זה. אתה מבין, אלכסנדר? תלמד, תעשה עם כל מה שיש לך את מה שאתה צריך לעשות. אל תכבוש רק עיר אחר. ומעניין, אותו אלכסנדר מוקדון נאמר בגמרא ביומא, בקטע ה-15, בקפה דטבת נקרא יום הר גריזים. לא מספידים ביום הזה. זה יום של שמחה. למה? יום שביקשו קוטיים את בית אלוקינו מאלכסנדר מוקדון להחריבו. אמרו לו, אלכסנדר, בוא נחריב את בית המקדש של היהודים. הוא נתנו להם, אמר להם בסדר. באו והודיעו את זה לשמעון הצדיק. מה עשה? לבש בגדי כהונה, מתעטף בבגדי כהונה, מיקירי ישראל עמו, ואבוקות של אור בידיהם, וכל הלילה הללו הולכים מצד זה והללו הולכים מצד זה, עד שעלה עמוד השחר. זאת אומרת, אלכסנדר מוקדון הולך עם כל הקוטים כדי להרוס את בית המקדש, ושמעון הצדיק הולך עם זקני ישראל מהצד השני עם לפידים ביד. כיוון שעלה השחר, אמר להם אלכסנדר כל הקוטים, מי הללו? אמרו לו, יהודים שמרדו בך. כיוון שהגיע לאנטיפרס, זרחה חמה, ופגעו זה בזה. נפגשו. כיוון שראה, פתאום הוא ראה אלכסנדר את שמעון הצדיק, ירד ממרכבתו, השתחווה לפניו, כולם היו בשוק. אמרו לו, מלך גדול כמותך, השתחווה ליהודי זה? אמר להם, דמות יוקנו, הפנים שלו, של זה, מנצחת לפניי, בבית מלחמתי, אני רואה אותו, אני יודע, אני מנצח. אמר להם, למה באתם? אמרו, אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב, יתוך עובדי כוכבים להחריבו. הם מבלבלים אותך ואומרים לך להחריב את זה. אנחנו הרי מתפללים לבורא עולם כל יכול שישמור עליך, עכשיו אתה הולך להרוס את זה. אמר להם, מי הללו? אמרו לו, קוטיים הללו שעומדים לפניך, אלה שאתה הולך איתם. אמר להם, הרי הם מסורים בידיכם, מיד נקבו מעקביהם, תלאו בזנבי סוסיהם, גררים אותם על הקוצים, עד שהגיעו לאב כזה. מה שמעון הצדיק מלמד אותו? אתה הולך להחריב את הבית שבו אנחנו מתכנסים ביחד, מתפללים לאדון העולמים שישמור עליך? ואז הוא בעצם מבין שבשעה שהוא משתחווה לשמעון הצדיק, למי בעצם הוא משתחווה? לבורא עולם? לבורא עולם? לא לשמעון הצדיק. שמעון הצדיק הבין
שהוא צריך לקחת את בית המקדש ולהביא את המקדש אליו. לכן הוא יצא עם בגדי כהונה של כהן גדול, למרות שאסור להוציא. וגם הוא אומר, תת לעשות השם יפירו תורתך. הוא הביא, נתן לו להבין, להרגיש מה זה המקדש. וכשהוא הבין את זה, הוא נתן להם מיד את כל הקוטים. ומעניין, לכן אומר לנו הרמב"ן סוף פרשת בו בקטע ה-17, כוונת כל המצוות, מה הכוונה במצוות? שנאמין באלוקינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין אל עליון חפץ בתחתונים בנו פה בעולם מלבד שידע אדם ויודע לאלוהיו שבראו. וכוונת רוממות הכל בתפילות שמתפללים בכל, וכוונת בתי כנסיות וזכות תפילת הרבים, זהו שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו לאל שבראם וימציאם ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו. זאת אומרת, כל העניין של התפילה בציבור ובכל, שאנחנו נחזק את עצמנו באמונה, כל מה שיש בא מהקדוש ברוך הוא. יותר מזה, נבין עכשיו דבר נפלא. כל פעם שקוראים בתורה, כמה אנשים צריכים לעמוד ליד הבימה, וראוי להקפיד בזה. שלושה בלבד, שלושה בלבד. למה שלושה? אחד, הגבאי, הוא קורא לאנשים לעלות לתורה, הוא בעצם הרפרזנטטיב, המייצג של הקדוש ברוך הוא. השני, הבעל קורא, הוא מייצג את משה רבינו שמעביר לנו את התורה. והשלישי, העולה לתורה, הוא מייצג את עם ישראל שמקבלים את התורה. כך הבימה צריכה להיראות. כל פעם שקוראים בתורה זה מיני קבלת התורה, את רצון מיוחדת. בורא עולם נותן לנו שפע של ברכה. עכשיו תראו דבר נפלא, כל שבת בתפילת המנחה אחרי ישר ובא לציון לקראת פתיחת הארון, מה אנחנו אומרים? כל השיטות, כל המנהגים, ואני תפילתי לך השם את רצון אלוהים ברוב חסדך ענייני באמת אישך. מה זה? למה אומרים את זה דווקא בשבת? למה לא נגיד את זה ביום טוב? למה בשבת? ולמה דווקא במנחה? למה לא בבוקר? למה? למה לא בראש חודש? חשבתם על זה? פילי פלאים. בנוח שבעולם מביא את זה עטור, מהם נראה את זה בפנים, כשאדם, אומות העולם הולכים לאיזה פארטי, למסיבה, מה קורה להם שם? אוכלים, שותים, ככה, עוד ועוד, נגמרת החגיגה, מה הם עושים? במקרה הטוב, הולכים לישון, אין להם כוח, נרדמים אחרי כזה אוכל, במקרה הטוב, בדרך כלל דברים אחרים. אבל הנה אנחנו, ריבונו של עולם, גמרנו עכשיו סעודת שבת, התחלנו לאכול אותה בעשר אחרי התפילה, עכשיו שלוש כבר סעודי, הרחנו בסעודה, באים עכשיו יד אחרי זה, נכנסים לבית כנסת, מתפללים, מוציאים ספר תורה. ריבונו של עולם, ואני תפילתי לך השם את רצון. מה זה את רצון? את רצון זה לא התפילה, את רצון זה עכשיו העת שקוראים בתורה, זה את רצון. אז אלוקים ברוב חסדך ענייני באמת אישך. ריבונו של עולם, אני מבין שכל פעם כשעולים לתורה זה את רצון, ואני מראה לך כמה זה חשוב לי העת רצון הזאת, שאחרי שגמרנו את הסעודה של שבת חוזרים לבתי כנסיות להתפלל תפילת מנחה. ומפה לימוד גדול הופיע בקדמונים, אחד הזמנים המיוחדים באמת את רצון לבקש מה שצריכים, זה בין עלייה לעלייה. בין עלייה לעלייה שעושים את המשברך לפלוני או דבר אחר, זה זמן לבקש כל אחד מה שהוא צריך. זה עת רצון, קבלת התורה זה עת רצון. כי בזמן, הנה נראה רגע כמה שורות, כותב לנו עטור באור החיים בסימן רי צדיק ב', בסדר, מנחה אומר שליח ציבור, ואני תפילתי לך השם עת רצון. על פי המדרש, ועד אלא נוהגים למרוא ביום טוב, ושתיקן עזרה שיהיו קוראים בתורה בשבת במנחה, ולא תיקן ביום טוב. כי ואני תפילתי לך השם עת רצון, העת רצון זה הקריאה בתורה, זה העת רצון. אז מבקשים שהתפילה תתקבל, ביום טוב הרי לא קוראים בתורה במנחה. אחרי חצי קדיש תפילת עמידה. ונראה, בטעם, כיוון שקוראים בתורה, נופל הלשון לומר עת רצון. כמו שאמרו רבותינו, בספרי בביאו רשי, פרשת עקב, ביום הכיפורים, כשקלו 40 יום אחרונים, נתרצה הקדוש ברוך הוא בשמחה, ואמר למשה, סלחתי כדבריך, לכך הוא קבע למחילה ולסליחה, ומניין שנתרצה ברצון שלם, מה ראשונים ברצון, אפילו ברצון. וזה מה שכתוב, יסליחו בי יושבי שער, אומות העולם, אוכלים, שותים, משתכרים, פוחזים, ומסיחים בי, ומליגים עליי, על שאנו שומרים את השבתות. מה אנחנו עושים? אבל אני תפילתי לך השם, דילגתי בשבתות, שהוא עת רצון, כדי לעשות קו, כיוון שאנו קוראים בתורה, שהוריד משה לישראל, בו ביום, שנתרצה לישראל. וגם אפשר לפי כולם, התורה ניתנה בשבת, אז זה ממש עת רצון. אז שמתכנסים כולם ביחד, בבתי כנסיות וקוראים בתורה, פללים, זה עת רצון מיוחדת. אם ככה, כאן בדיוק נכנסים היוונים. כל שבת אנחנו קוראים בהפטרה, בדברי הנביא. מתי זה התחיל? התוספות יום טוב, במגילה, בפרק שלישי, מביא בשם ספר התשבי. ספר התשבי זה אחד מרבותינו הראשונים, חי בזמנו של רבי יוסף קארו, מאות מאות שנים. הוא כתב ספר שנקרא ספר התשבי. רבי אליהו בחור, הוא היה מדגדג גדול, אז הוא כותב שם כך בקטע ה-18. וזה המקור היחיד לזה שקוראים הפטרה כל שבת. והנה אכתוב לך מהי סיבת ההפטרה, כפי מה שמצאתי כתוב, שאנטיוכוס הרשע מלך יוון גזר על ישראל שלא יקראו בתורה ברבים. מה עשו ישראל? לקחו פרשה אחת מנביאים שעניינה דומה לעניין מה שכתוב בפרשה של השבת ההיא. והמשל, למשל, שבת בראשית, מה ההפטרה? כה אמר הקל, השם בורא השמיים. פרשת נוח, מה ההפטרה? כי מי נוח זאת לי? וכך כל פרשה הוא פרשה. ואתה, אף שבטלה הגזרה, המנהג הזה אינו בטל, עד היום. וקוראים אותם, הפרשיות שמביאים, אחר קריאת התורה. ונקרא ההפטרה, מלשון הפסקה. זאת אומרת, כל עניין ההפטרות, שאנחנו קוראים בכל העולם, התחדש דרך הגזרה של אנטיוכוס. מה הייתה הגזרה? שלא יקראו בתורה ברבים. איזה גזרה זאת? אני מבין שלא ישמרו שבת, לא יהיה ברית מילה, לא יקדשו את החודש. מה זה כל העניין שלא יקראו בתורה ברבים? שלא ילמדו תורה? לא, לא. היוונים אמרו ללמוד תורה תלמדו, למה לא? היוונים הרי התבטלו, בלטו במיוחד בחוכמתם. אז עד הרבה, כל מי שרוצה ללמוד, שילמד כל מה שהוא רוצה. אבל לא לקרוא בתורה ברבים. כי כשקוראים בתורה ברבים, פירוש הדבר מבינים שמי שנותן את החוכמה, מי שנותן את הברכה ואת ההצלחה, זה לא השכל שלי, זה לא הדעת שלי, זה בורא עולם. אתה חונן לאדם דעת, אתה מלמד אנוש בינה. זה הם לא רצו. פה הייתה המלחמה. כל פעולה שעשינו, שעניינה חיבור בינינו לבין משהו מעלינו, את זה הם רצו לחתוך. ופרצו חומות מגדלי. חומה אלו בתי כנסיות. מגדלי, תלמידי חכמים. או תורה בבתי כנסיות, בכנסת ישראל. את זה הם פרצו. פה בדיוק באו היוונים. היוונים, מה הם ביקשו? למה הם פרצו י' ג' פרצות? י' ג' בגימטריה אחד. בואו נהיה אחד. אתם עם חכם, אנחנו חכמים, נפתח את החוכמה ביחד, ונראה מה אנחנו יכולים לעשות. זה הם רצו. לבטל את המחיצה שמפרידה בינינו לבינם. כי הכל נמצא אצלנו. וכשחזרנו, גדרנו את זה. בכוונה לא החלפנו את הגדר. רצינו שהגדר הזה יישאר. ויראו, הנה פה הייתה פרצה של מלכי יוון. אפשר יהיה לראות את זה. ומה אנחנו נעשה? נשתחווה. כי ההשתחוויה בעצם מגלה, אנחנו זוכרים ולא שוכחים, שמי שנותן לנו את הכל זה אתה הקדוש ברוך הוא. ההשתחוויה בעצם מגלה, אני מבטל את עצמי אליך. ואיך הייתה ההשתחוויה? בפישוט ידיים ורגליים. נשכבים לגמרי והידיים ככה קדימה. מדוע? כי בגוף יש שני חלקים. הגוף והידיים. כשאדם גדל למעלה, איך הוא משתחווה? פשוט קורא ומשתחווה. אבל איך הידיים משתחוות? הידיים באופן נורמלי הם למטה. כשאדם מרים אותם למעלה, בעצם מה הוא אומר? כל מה שהידיים עושות זה ממך הקדוש ברוך הוא. אתה נותן ניסוי דכן קודש, וברכו את השם. זה ההשתחוויה. מול זה עמדו היוונים. את זה הם רצו לעקור. שתהיה לנו הבנה שכל מה שיהיה זה אנחנו. שום דבר לא בא מלמעלה. השם ייתן חוכמה? לא. אנחנו, זה נמצא בידיים שלנו. ולכן, נר חנוכה, זה הסיבה הגדולה, אומר הצלח, בעל הנודע ביהודה, בספר הדרשות שלו, בדרשה למדלד, הוא כותב, למה באמת הנס היה דווקא בשמן? למה הנס לא היה, נראה רגע, בקטע 22? ואני מדקדק עוד יותר, בפסקה השנייה, על עיקר הנס, הלו כמו שתימו כל השמנים, תימו גם כן שאר הדברים. לא היה להם לא סולת האור, למנחות, לא יין לנסחים, ולמה לא נעשה להם נס? שימצא להם מעט סולת האור למנחה, ויהיה הנס ויקריבו ממנו 8 ימים, או יין לנסחים. מדוע דווקא הנס היה בשמן? כי הנס בשמן, אומרת הגמרא בשבת, דווקא ג' בקטע 23, מחוץ לפרוכת העדות, יערוך אותו, וכי לאורה הוא צריך, ולא כל 40 שנה שלחו בני ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו, אלא עדות היא לבאי עולם, שהשכינה שורה בישראל. מה העדות? אמר רב, זה נר מערבי, שנותן בשמן, כמידת חברותיה, ממנה היה מדליק, ובה היה מסיים. הנר המערבי נשאר דלוק כל הזמן. הנרות בקנקנים האחרים קבעו. הנר המערבי דלוק, וזה עדות ששכינה שורה. הם ביקשו לפגוע בהבנה שלנו, יש שכינה שמחברת אותנו. אין שכינה, זה אנחנו. זה הייתה כל המלחמה שלהם. לכן דווקא הנסו בשמן. ותראו מה כותב על זה יצח בקטע 22 בשורה פסקה האחרונה. ואם כן בימים הללו של חנוכה, ראוי ליתן לב לתקן כל הדברים הגורמים לשכינה שתסתלט מישראל. כי הרי זה היה כוונת היוונים. והנה באבונותינו הרבים, בית הגלות תפס מקום להשראת שכינה. אין יותר בית מקדש, כי חרב הבית. איפה תהיה השכינה? והקדוש ברוך הוא ברחמיו יאיר לנו שארית וכתיב, ויהיה להם למקדש מעט. אלו בתי כנסיות, ושם השכינה שורה. ולכן אלו המדברים בבית הכנסת, אין לך מורד במלכו של עולם בהיכלו, ולפניו גדול מזה. וזה מטמא אוויר הקודש, דוגמת היוונים שטימו המזבח. כי הרי המקום של השכינה זה הבית כנסת. ואיך באה לידי ביטוי השכינה? שמתקבצים ביחד, כמו שכותב הרמב"ן, זה מטרת כל המצוות, שנתכנס ביחד ונביא ונודה לקדוש ברוך הוא שהמציא אותנו, ברא אותנו, ואת זה נפרסם. ואיך עוד יש שכינה? בקריאה בתורה. ולכן חנוכה קוראים כל יום בתורה. ולא רק חנוכה קוראים כל יום בתורה. יש יום אחד בשנה שהוא לא חג, וקוראים בו בשני ספרי תורה. מתי? בראש חודש טבת, שקוראים גם קריאה של ראש חודש, וגם קריאה של חנוכה. כי כל יום יש קריאה בתורה, כי אתה, על ידי הקריאה בתורה בכל בית כנסת, כן במניין, זה השראת שכינה, זה עת רצון. אז ואני תפילתי לך השם עת רצון. אלוקים לרוב חסדך, אני אין לי באמת אישך. מול זה עמדו היוונים. את זה הם רצו לקעקע. ולכן כמה נפלא, איפה אנחנו מדליקים נר חנוכה? בטפח, הסמוך לפתח, נמוך. למה? כי נר לרגלי דבריך. אם נר לרגלי דבריך, נר השם נשמת אדם, זה לרגלי, אז אור לנתיבתי. אם הנר הוא לרגלי, אם האדם, אם הנשמה שלו, באמת מרגיש ענווה, אז הנר הזה מתחלף לאור, לאור גדול. מול הנר הזה, אף אחד לא יכול לעמוד. זה הנר שלנו. זה הענווה האמיתית שלנו. שאומות העולם, אנחנו חוזרים ואומרים את זה עוד פעם, חשוב לזכור את זה, שאומות העולם באים בחגים שלהם, שהרבה פעמים זה יוצא בזמן חנוכה, וממלאים את כל הרחובות, בכל מיני אורות, כל מיני פנסים וצבעים, ועל העצים ועל הקירות ועל הבתים, והנר החנוכה הזה המסכן דולק לו באיזה קומה, נראה ממש נבח, מול כל האורות, אבל כשיש הפסקת חשמל, הנר הזה ממשיך לדלוק, וצריך לזכור שתהיה הפסקת חשמל, כי הנה החושך יחסי ארץ, והערפה לאומי, ועלייך יזרח השם. זה הנר האמיתי שלנו, הענבה הזאת. דוד עומד מול גוליית, מי? אתה בא אליי בחרב ובחנית, אני? בא אליך בשם השם, זה לא אני? אז באבן קטנה, פוגע בו. באבן קטנה. זה הניצחון שלנו. זה ההיבט נוסף. כשיש את ההבנה הזאת, יש את הענווה, יש ברכה. כשיש את הענווה, אז אין מחלוקת, אז אין שנאה, אז יש, הכל נראה לגמרי אחרת. איך רגילים תמיד לומר את הרשי, הידוע על הכל, כשיעקב אבינו בלילה האחרון שלו בארץ ישראל, שבבוקר הוא מוצא פח קטן של שמן, דוסק אותו על האבן, להודות לקדוש ברוך הוא, אז מה קרה בלילה? ויקח מאבני המקום, כל האבנים רבו ביניהם, כל אחד אמר עליה אני אצדיק את ראשו. מה קרה בבוקר? מה עשה הקדוש ברוך הוא נס? וכל האבנים נפכו להיות מה? אבן אחת. נו, למה האבנים האלו לא נהפכו, אם הקדוש ברוך הוא פרס נס, למה שהאבנים לא יהפכו לקרית? פילו קרית? יותר קל לישון על קרית, למה דווקא אבן? היה רגיל לומר, הרב שלום הלוין, זכר צדיק לברכה, כי אחרי שיש מחלוקת, קרית כבר לא יהיה. מקסימום יהיה אבן, אבל קרית כבר לא תהיה. אבל כשיש את הענווה, את הצניעות, אז תמיד יש קרית, אז תמיד יש את החמימות, תמיד רואים את הדברים ביחד. זה חז"ל מלמדים אותנו. עד כמה שנסתכל על הנר הזה, נר השם נשמת אדם, ונבין איפה מקומו, ואיפה צריך להדליק אותו, ואיפה הוא מקבל עוד אור, הנר הזה יהפך לאור הגדול, ומאור הגדול של כל נר ונר, נזכה להגיע לאור עולם, לאור חדש, על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. שבוע הבא כרגיל, מילים כסדרם.